שלום וברכה, אנחנו ממשיכים לימודינו המרתק למרות הקיץ המתקדם בתוך ספר הכוזרי, מאמר ראשון בחלק השני של המאמר העוסק בהתמודדות עם טענות הקראים. הקראים כאמור אינם מאמינים בתורה שבעל פה, ורבי יהודה הלוי דוחה את דבריהם בסוף טעם ודעת, ודרך אגב גם מלמד אותנו כמה יסודות בהבנת התורה שבעל פה בכלל והתלמוד בפרט, לא יותר באגדות. אומר לנו כאן החבר בסוף פסקת המזיים, זה מוקד, ואם יש בהם דברים שאינם נראים בינינו היום, נעים היו ומורגלים בדורות ההם. כלומר, יכול להיות שיש דברים שאתה תמצא בתלמוד שמתאימים לאופי מסוים של תרבות מסוימת שהייתה מקובלת בימי התלמוד, ועל רקע המקובל באותם הימים יש להאמין את הדברים, ולאו דווקא שהדברים האלה צריכים להיות מקובלים עלינו, אבל מדובר על דברים שהם ניעוט שבמיעוט. מלך כוזר שומע את הדברים האלה, הוא מתחיל להרחיב אותם, שלא בצדק, אבל נראה. אמר הכוזרי, אכן מוצא אני דברים כאלה בחלקים מסוימים של מאמרי. כלומר, יש דברים מוזרים במאמרי התלמוד, וזה סותר מה שאתה מספר על כללי דבריהם. כלומר, יש דברים שאני ראיתי בדרשות של הרבנים שזה נראה ממש רחוק מן ההיגיון. למשל, בואו ניקח לדוגמה, ויתד תהיה לך, ויתד תהיה לך על אזניך. לא אזניך, אלא אזניך. הנה, היהודי היקר שם אומר כמוני, אזניך, תסתכלו בתורה, יש פה רבותיי מומחים למסורה. על כל פנים כתוב ויתד תהיה לך על אזניך. מה זה אזנים? אזנים, ציוד. כלומר, בתוך הציוד של הלוחם צריך גם שתהיה יתד לשם חפירה. בסדר, מה אמרו חכמים? שמדוע אצבעותיו של האדם עשויים כיתדות, שאם נשמע דבר מגונה יוכל לדחוק לתוך אוזנו ולא לשמוע. יתד לך, כאילו אל תקרא אזניך אלא אוזניך. דרשה כזאת נראית רחוקה שברחוקה. איך להבין את זה? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, זה כמו מליצת השיר. מה זה מליצה? ולפעמים כדי ליפות את הדיבור משתמשים במליצות. כן, כמו שלמשל, אפילו יותר קרוב אלינו. הרב עובדיה יוסף למשל אמר, מניין שמותר לענות לקדושה באמצע קריאת שמע, שנאמר בדברת הרמב״ם. ברור שזאת לא כוונת הכתוב, אבל זאת מליצה. על דרך המליצות אפשר לעשות הרבה דברים. כך אומר הרמב״ם. המהר"ל מפראג בספר באר הגולה איננו מסכים עם הרמב״ם. הוא אומר שגם הדרשות הרחוקות אומנם אינן מתכוונות להיות פשוטו של מקרא, אבל הן גנוזות במקרא. ואז אפשר באמת לשאול את עצמנו, למה כשהתורה דיברה על הציוד של הלוחם היא השתמשה במילה נדירה? למה היא השתמשה במילה אזנים ולא אמרה כלים או קיטבג, שזה המילה המקובלת בתנ"ך? או למשל, עכשיו יותר מזה, היתד תהיה לך, איך להגיד את חפירה? גם יש עוד עניין, ההקשר של הפרשה זה שם ולא יימצא בך ערוות הדבר ושב מאחריך. כלומר, מדובר באופן כללי על הדיכיון של המחנה העלול, שאם לא מקיבים על זה, זה עלול לסלק את השכינה. וברור שאחד הדברים שעלולים יכולים לסלק את השכינה זה הדיבורים הבלתי ראויים. לכן לא יחדי באופן אסוציאטיבי כשהתורה דיברה על עת החפירה שאדם צריך להוסיף לציודו במלחמה, השתמשה בביטוי שיש לו הקשר אסוציאטיבי המזכיר לנו אצבעות שנכנסות לאוזנה. לכן אומר המהר"ל, אל תזלזל, זה יש לזה קישור אסוציאטיבי.
הרמב״ם היה חולק על זה?
הרמב״ם חולק על זה במפורש. על אותה דרשה אומר הרמב״ם, זו מליצת השיר בלבד. עכשיו, יש, הייתי אומר שמאז שהתפתח מדע פסיכואנליזה, ואנחנו רואים שבתוך הדיבור שלנו גנוזים הבנות תת מודעות מעבר למה שאנחנו מתכוונים באופן גלוי, כולל טעויות שאנחנו פה לפליטות פה וכדומה, והמשמעות העמוקה שיש להן, אז דווקא דברי המהר"ל היום מקובלים יותר. בכל מקרה, יש איזושהי מבוכה לפעמים של לומדי התלמוד כשאנחנו רואים דרשות שנראות רחוקות מן ההיגיון. על זה הוא אומר, כך הם מפרשים, הם מפרשים אחדים מפסוקי התורה בדרכים שההיקש ההגיוני מרחיקם. ונפשנו מעידה וליבנו אומר לנו כי אין כוונת הפסוקים הם למה שהזכירו החכמים פעם בדינים ופעם בדרשות. וכן, אגדות ומעשיות שהם מספרים מרחיק אותם השכל. למשל, ביעקב אבינו נאמר, הארץ אשר אתה שוכב עליה, אמרו חכמים, מה זה הארץ אשר אתה שוכב עליה? נתקפלה כל ארץ ישראל תחתיו. נו, כן. אם כי אפשר להגיד שבחלום דברים כאלה בכלל אפשר. אמר החבר, אז שמת לב כמה מן הדיוק והדקות יש בפירושם למשנה ולברייתא? וכמה יודעים הם להעמיק חקר ולברר עמידת דברים בלי יתר וחסר במילים, על אחת כמה וכמה בתורה. כלומר, אתה צריך לשים לב, אותם האנשים שאתה אומר שהם אומרים שטויות, הם אותם האנשים שכאשר אתה דן איתם בדיני ממונות, הם עושים דיוקים מדהימים ביושרם. אז האם ייתכן שאותו אדם, כשהוא דורש בהלכה, הוא אומר דברי חוכמה, וברגע שהוא מגיע לגדה הוא אומר שטויות? אם היה מדובר באנשים שונים, אני מבין, אבל פה הוא מדובר באותו אדם. אז לא ייתכן שהוא לא חשב על מה שאתה חושב. יש פה טענה הגיונית. אמר הכוזרי, ראיתי כי הם הגיעו בזה למעלה מכל מה שהושג בחוכמת הניצוח. אכן, ההוכחות שלהם אין עליהן פרחה. אמר החבר, חוכמת הניצוח זה הכוונה רטוריקה. ניצוח זה הביטוי הקדום לרטוריקה בעברית של ימי הביניים. אמר החבר, הייתכן להניח כי אדם המדייק דיוק כזה לא יבין בפסוק מה שאנחנו יודעים בו? אם אתה מדבר על עם הארץ מן השוק, אז אפשר שהוא לא יבין את הפסוק נכון. אבל אותם החכמים שאתה אומר עליהם שהם דייקנים מאוד בענייני ההלכה, ודאי שהם יודעים גם ללמוד פסוק לא פחות טוב ממך. אמר הכוזרי, דבר זה מן הנמנעות. הוא, אפשר לברר את הקושי רק באחת משתי הדרכים. אם שאין אנחנו יודעים דרכי פירושם לתורה, או שמפרשי ההלכה לא היו מפרשי התורה. כלומר, אחת משתי האפשרויות. או שאנחנו לא מבינים אותם, כלומר מן הסתם יש להם איזשהו סוד, או שלנו מה, שמדובר בחכמים שונים. אבל אנחנו יודעים שזה לא חכמים שונים. זה אותו רבי עקיבא בהגדה, שמדבר בהלכה. אותו רבי אליעזר בהלכה הוא רבי אליעזר בהגדה. אז ברור שצריך לומר שאנחנו לא מבינים את דרכי פירושם לתורה. במאה ה-19 היו הרבה מגדולי ישראל שהוטרדו מהדברים האלה וחקרו מאוד את דרכי הדרשה. אחד מהם המלבין. המלבין כתב הקדמה לפירושו לספר ויקרא הנקראת בשם איילת השחר. איילת השחר זה ספר בפני עצמו, בעצם זה לא סתם הקדמה, ויש שם 613 כללים של דרשות הכתוב של חז"ל. כמספר תרי"ג. אה, זה נכון, וואי, מי שמתי לב? אולי הוא עושה את זה בכוונה.
תמיד יחד
כזה. כן, אז באמת השחר בגימטריה, לא, דווקא לא, אבל לא משנה. הילד השחר זה 600 תרי"ג, יפה, תודה. תרי"ג עקרונות, על פיהם חכמים דרשו את הכתוב. זה... ואז מכיני כל הדרשות של חז"ל מובנות מעליה. לכן, יש גם מאמר של רמח"ל, נקרא מאמר האגדות. יש גם מאמר של רבי אברהם בן הרמב״ם, נקרא מאמר האגדות. יש ההקדמה של היעבץ למדרש רבה, וגם ספר באר הגולה של המהר"ל מפראג. בקיצור, נכתבו דברים עמוקים על ידי חכמי ישראל כדי לבאר את דרכי האגדה של חז"ל. טוב, מה הוא אומר כאן? אך הדרך השנייה לא תיתכן, כלומר, לומר שזה חכמים שונים, פירושם לפסוק יראה לנו רק לעיתים רחוקות פירוש הגיוני, המתאים להוראה הפשוטה של המינים. לעומת זאת, לא מצאנו להם פירוש בדברי ההלכה שאינו בתכלית ההתאמה להיגיון. אמר רחבה, טוב מזה כי נאמר כך. מה נפשך? או שהיו להם בדרך פירוש התורה סודות שבאו להם בקבלה בדבר השימוש ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, סודות הנעלמים מאיתנו, או שהשתמשו בפסוקים על הדרך הנקראת אצלה אסמכתא. אז זה בעצם שתי הדעות שאמרנו מקודם, דעת הרמב״ם ודעת המהר"ל, שתי הדעות האלה באות ידי ביטוי בכוזרי. אצלם אסמכתא שאינה קיים סימן לדבר שהיה ידוע להם בקבלה. כך בערו את הפסוק: ויצב השם אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל, כרמז לשבע מצוות שנצטוו בני נוח בדורשם. ויצב, אלו הדינים, השם, זאת ברכת השם, כלומר לא לגדף, אלוהים, אלוהים, זו עבודה זרה, על האדם, זו שפיכות דמים, לאמור, זה גילוי עריות. מכל עץ הגן זה גזל, אכול תאכל זה עבר מן החי. מה רב המרחק בין העניינים האלה ובין הפסוק הזה? אין זאת כי אם קבלה הייתה בידם, עניין של המצוות אלו, וסמכו על הפסוק הזה דרך סימן, למען הקל בזה על זכירת המצוות. כלומר, מה עושה לנו כאן רב יהודה הלוי? הוא אומר, לא נורא, לפעמים יש דרשון שזה סתם. האמת שעם כל הכבוד לאמירה הזאת שמשחררת אותנו מן הלחץ, בכל זאת אפשר לראות איך השבעה מצוות כתובות בפסוק. כן, כי הרי איך אומר התלמוד? השם זו ברכת השם. מה פירוש הדבר? השם זה ברכת השם. השם זה י"ק ו"ק, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. מי ששומע שמו של הקדוש ברוך הוא, איך יעיז וגדף? אפשר להגיד שעצם מציאות שם לקדוש ברוך הוא זה מחייב שלא לברך. כמו כן גם ויצב, אם יש כבר מערכת של ציוויים, זה אומר שצריכים להיות בתי משפט. אלוהים זו עבודה זרה, ברור. אם יש אלוהים, אז אסור לעבוד לאלוהים אחרים. על האדם, אם הוא ציווה על האדם, סימן שהאדם הוא חשוב. אם לא היה צריך להיות כתוב סתם וישב השם אלוהים, למה אתה רוצה על האדם לומר לך שהאדם הוא חשוב? אם כן אסור להרוג אותו, זה שפיכות דמים. למור, למור זה גילוי עריות. מה זאת אומרת למור זה גילוי עריות? לא, כי בעצם האישות היא סוג של שיחה, של שיח, אז למור זה גילוי עריות. מכל עץ הגן אכול תאכל, אם אני אומר לך ממה לאכול, סימן שיש דברים שאסור לאכול. ממה אסור לאכול? ממה שלא אמרתי לך לאכול, אם כן זה איסור גזל. פשוט מאוד. אכול תאכל, זאת אומרת שיש משהו שמותר לאכול, משהו שאסור לאכול מצד איסור והיתר. אז אם כן, דבר מן החי. פשוט מאוד. כך שאפשר לומר שאכן הדרשה הזאת שרבי יהודה הלוי קורא לה דרשה רחוקה, היא בכל זאת מבחינה עניינית, אסוציאטיבית על כל פנים, מתחייבת מן הפסוק עצמו. וייתכן, אני ממשיך, כן, בבקשה, אדוני, תראה.
יכול להיות שהאדם נאסר לאכול איבר מן החי,
כשהוא... פה אתה שואל שאלה יפה, הרי איבר מן החי, איך יכול להיות שיש איסור איבר מן החי כשאצל האדם הוא יוכל רמי רק פירות? אסור לו לאכול פרי שהוא על העץ אולי, נו, באמת. אלא הכוונה שמזה השורש לאיסור איבר מן החי שיופיע בשעה שיותר לו לאכול בשר. באופן שורשי זה מתחיל כבר שם, זה הכוונה. כמו שלמשל אמרו מחוט ועד שרוך נעל, מחוט זה ציצי, שרוך נעל זה חליצה. איזה ציצי ואיזה חליצה. אלא הכוונה שלמצוות יש התחלה, ההתחלה נמצאת בחיי האבות. עם מחוץ של אברהם, בסוף זה מתגלגל בכל מיני אופנים ודרכים, עד שזה מגיע להיות מצוות ציצי שלנו. ואולי היו איתם עוד אופנים שנלמו מאיתנו. ויתכן כי בפירוש הפסוקים שימשו אצלם שני האופנים כאחד. ואולי היו איתם עוד אופנים שנלמו מאיתנו. אנו אין לנו כי נסמוך על קבלתם, הועיל והוררו לנו חוכמתם וחסידותם והשתדלותם הרבה בבירור האמת, והיותם המון רב אשר לא תיתכן אצלם אומה מוסכמת, אין לנו איפה לחשוד בדברי. אומנם יש לנו לחשוד בהבנתנו. יש לרב אשכנזי אמירה יפה, הוא אומר, מה זה אמונת חכמים? אמונת חכמים זה להאמין שהחכמים הם חכמים. כלומר, דבריהם לא נאמרו סתם בשליפה, זה הכבל. וכן אנו נוהגים בכל דברי התורה שאינם מבנים לנו את קוצר ההשגה, בהם אנו מייחסים אך ורק לעצמנו. אשר להגדות, עכשיו אם כן דיברנו על דרשות הכתובים, עכשיו אנחנו עוברים להגדות. יש מהן המשמשות הצעות והקדמות לדעה שהיו מבקשים לחזקה ולהשרה. כך למשל אמרו, כשירד ריבון העולמים במצרים, וכי הקדוש הוא יורד, הקדוש הוא לא יורד, הוא לא גוף, לא דמות הגוף, אז איך הוא ירחו לרדת? אלא למה הם אמרו את המשפט הזה? כדי לחזק את האמונה, כי יציאת מצרים באה באמת בכוונה מאת האלוהה, לא במקרה ולא באמצעות תחבולה מאת תחבולות אנוש, או באמצעותם של רוחות הכוכבים, של המלאכים או של השדים, או באמצעות כל מה שיעלה בליבו שחושב, אלא בדבר האלוהה לבדו. ואין נמרתם זאת כאים על דרך מה שהם אומרים פעם בפעם כביכול. נמרה שהוראתה היא, אילו היה הדבר אפשרי, כי יהיה כך וכך, כי אז היה כך. מעניין, מה זה כביכול? אני אומר, כאילו שזה יכול. כן, כאילו שזה יכול. כי ויכול. כמו שזה היה, אם היה אפשר להיות יכול. יש פירוש אחר, מופיע אצל הראשונים, קו יכול. אם אתם שומעים את זה לדרשנים הספרדים, קו יכול. מה זה קו יכול? קו זה כ"ב. כ"ב זה מספר האותיות. כ"ב האותיות יכולות לומר את זה. אומנם זה לא יכול להיות במציאות, אבל זה יכול להיות באותיות. קו יכול. ממרה שהוראתה היא, אילו היה הדבר אפשרי כי כך וכך, כי אז היה כך. ואף גם זאת, ממרה זו אינה בתלמוד, כי בסידורים אחדים. כן, מה, איפה זה לקוח הביטוי הזה? כשירד ריבון העולמים למצרים. איפה זה כתוב? זה כתוב בהגדה של פסח, זה חלק מהנוסחות. יש נוסחות שזה כתוב, יש נוסחות שזה לא כתוב. אך בכל מקום שתמצא כמותה, זה משמע בקירוב. ומעין זה אמר, מחיו לאחאב. הנה, אתה בא בטענות את חז"ל. אולי תבוא בטענות אל הנביאים. הרי מה אומר מיכאיו? ראיתי את השם יושב, יושב על כספו וגומר, ויומר כל צבא השמיים מימינו ומשמאלו, ויומר השם מי יפתה את אחאב ויעל אל רמות גלעד, ויצא הרוח ויומר אני אצא, והייתי לרוח שקר בפי נביאה. עד סוף כל המאמר שם, ועל צד האמת לא היה שם דבר למעלה ממה שהביאה ואומרו, הנה נתן השם רוח שקר בפי כל נביאיך אלה. ושאר הדברים שם אינם כי מקדמה ומרום מליצי שלא באו אלא לחזק אמיתות הדברים האלה. כלומר גם הנביאים משתמשים במליצות. אז אם מותר לנביאים להשתמש במליצות, אז גם לחכמים מותר להשתמש במליצות. צריך להיזהר עם המליצות. לפעמים יש במליצות משהו שיכול להביא לידי עבודה זרה. יש למשל ספר שמצוי בכל ספריות הילדים, והוא בעל תוכן אלילי מובהק, ואפילו בגנים דתיים זה נמצא, וזה מפתיע מאוד שהספר הזה נמצא. והוא, וכאן אני אגלה את שמו של הספר הנורא האפיקורסי הזה, סמלת השבת של חנאל. כן. קראתם? סמלת השבת זה נורא. סמלת השבת של חנאל זה סיפור אלילי שאין כמוהו, עם קונוטציות מאוד בעייתיות. כן, מה זה שהירח משוחח עם הילדה ומטהר את כתמי עוונותיה? מה זה פה? זה נצרות? מה זה? כן? צריך לשרוף את זה. טוב, ויש שהגדול, לא, זה כאילו. ויש, כן, כן, לכן אני באתי בזה למחות על הספר סמלת השבת של חנאל. אני מקווה שזה לא פוגע ברגשות שלך. ויש שהאגדות, תראה, מה, זאת אומרת שגדלו על זה, יש לפעמים סיפורים שכל האירופאים גדלו עליהם, וזה למשל הסיפור של אמי ותמי, רנצל וגרטל, שמספר שכדי לפתור בעיות צריך להכניס מישהו לתנור, ואחר כך תתפלא.
אתם צודקים.
טוב, ויש שהאגדות מספרות על ראיית רוחניים במראה. כן, לפעמים כשאתה רואה שהתנאים או המוראים מספרים על כל מיני פגישות מוזרות שיש להם עם מלאכים, עם שדים וכדומה מהדברים האלה, צריך להבין שזה היה במראה, מעין מראה הנבואה, זה בסדר. ויש האגדות מספרות על ראיית רוחניים במראה. ואין זה פלא שחסידים כאלה יראו בכוח פרישותם הגדולה וזיכוך דעותם צורות כאלה. אתם יודעים שכשרב אריה לוין הגיע לכותל אחרי מלחמת ששת הימים, הוא התעלף. שאלו אותו למה התעלפת, הוא אומר, זה מקום שבו רואים את השכינה. טוב, אז יש אנשים שרואים את השכינה, ומהם שהחסידים כאלה יראו בכוח פרשותם הגדולה וזיכוך דעותם צורות כאלה, מהן מדומות, ומהן שיש להם המצוק מצוק גם מחוץ למחשבה, כאשר ראו אותן נביאים. ודומה לזאת שמיעת בת קול שלא פסקה מהם בית שני. מה זה בת קול? זה מה שאנחנו קוראים היום בשם רוח הקודש. אז זה בת של הקול, זה לא הקול עצמו, זה כמו שאנחנו אומרים היום הד. ההד הוא בת של הקול. אז אפשר לומר שההד של הנבואה נקרא בת קול. כיוון שהנבואה לא יכולה להסתלק היטב על באופן פתאומי, אלא יש איזה שאריות של הנבואה שנשארות מפורד בפתור, שלא פסקה מהם בבית שני. והיא מדרגה למטה מן החזון והדיבור היום. ואל תרחיק מאמרו של רבי יוסף, נו באמת, אתם אומרים לי רבי ישמעאל. אז תסתכלו פה למטה, יש הערה שלוש, הערה שלוש, ברכות ג' ופנינו, רבי, יוסף, נכון. אז למה קראתי לכם לא כמו שכתוב? כדי שתשימו לב. ואל תרחיק מאמרו של רבי ישמעאל, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ומאמרים דומים לזה. כי ממראות משה ואליהו עליהם השלום, נתברר כי דבר זה אפשרי. אם יש איפה קבלה נאמנה על הדומה לזה, יש להאמין בה. מעניין, היה יהודי, אחד מגדולי ישראל, רבי שמואל בן חופני גאון, שעל כל האגדות האלה, שבהם יש פגישה בין תנאים לבין מלאכים, הוא אמר, כל הדברים האלה אינם הלכה. זאת אומרת, אין לקבל אותם. אבל נעשה שהם כתובים בתלמוד, אז אולי לא צריך לקבל את דברי רבינו שמואל בן חופני. טוב, בכל מקרה.
לא, צודק, אין
המלאכה, הסיפורים. הביטוי הלאכה, המילה הלאכה, במאה, אין פירושה הלאכה. זה הכוונה שדבר לא מקובל, זה הכוונה. למשל, הרמב״ם, כשהוא כותב את פירושו על מסכת אבות, הוא קורא לזה פירוש ההלאכה, למרות שאין שם דין, מן הדינים. אשר למאמר, אוי לי שחרבתי את ביתי, כתוב כאן חרבתי, מה אני אעשה? זה הגרסה שלו, אני לא יכול
לשנות.
אני הייתי רוצה לשנות, אבל... טוב, יש לפרשו בדרך שמפרשים וינח עם השם, ויתעצב על ליבו. כלומר, אם כבר יש פסוק שהוא קשה, אז זה כבר בתורה עצמה, שאיך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ויתעצב את ליבו, וינחם כי עשה את האדם בארץ. מה, וכי אדם הוא להינחם? הפסוקים עצמם אומרים, לא ישאל ויחזב, ובן אדם ויתנחם, ההוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. אז זה ברור שאם כתוב ויתעצב את ליבו בתורה, זה הדרך משל. אם זה הדרך משל, גם חכמים, גם הבת קול שרבי יוסף שומע, או רבי ישמעאל שומע, יכולה לדבר בשפה כזאת. ויש שהאגדות הן משלים שנישאו על סודות החוכמות שאסור לגלותם. הועיל ולעמו אין בהם משום תועלת ולא נמסרו כי מיחידים שיחקרו וידרשו בהם. אולי יימצא בתוכם אדם הראוי להם בדור או באחד הדורות. הגאון מווילנה בעקבותי הדרה מסביר ש... יש סודות גדולים שנגנזו באגדות מכוחחות. למשל, כל האגדות של רבה ברבר חנה. כשקוראים את האגדות של רבה ברבר חנה, זה נראה דמיונות, סיפורי לילה ולילה, זה עוד הגיוני לעומת מה שכתוב ברבה ברבר חנה. אני שואל את השאלה, למה חכמים כתבו את הדברים האלה? אומר הגאון, הם רצו להגיד סודות. שואל הגאון, בסדר, רצו להגיד סודות, אבל למה להגיד סודות בעטיפה כל כך מוזרה? אומר, עד רבה, עשו את זה בכוונה כדי שלא יגשו את זה. כדי שלגויים לא תהיה אחיזה בסודות התורה, לכן נגנזו הסודות בלבוש כזה מכוער. והוא אומר, זה מה שנאמר בזוהר, שמשה נקבר במקום שאינו ראוי לו. איזשהו נפמן בצוק בנקיק סלע במקום שיעשו לו קבר יפה עם מקום מקווית לך וכל וגם עם מחיצה מפרידה בין גברים לנשים ועוד כל מיני דברים כאלה בתקציב של משרד הדתות. במקום זה משה רבנו קבור בין הסלעים, מקום לא מתאים לאדם לבודלו. אז גם מבינים המדבר שזה לא כדי שלא יעשו דבר בנהרה. מה שאתה אומר זה פירוש נכון, אבל זה לא הפירוש של הגאון. הגאון אומר משהו אחר. הגאון אומר שזה כדי להוות שורש לגניזת סתרי התורה בלבוש משונה, כדי שלאומות העולם לא תהיה גישה לזה. טוב, אז אגב, מזה אנחנו לומדים שלדעת רבי יהודה הלוי יש חוכמות גנוזות שראויות רק ליחידים. מהן החוכמות הגנוזות האלה שהוא רומז עליהן? נראה מכאן ראיה ברורה שרבי יהודה הלוי מכיר איזושהי מסורת נסתרת בעם ישראל שכנראה אינה זהה למסורת הפילוסופית, כי הרי לפילוסופיה הוא מתנגד, ומכאן עדות נסיבתית לקיומה של תורת הקבלה כבר בימי רבי יהודה הלוי בניגוד למקובל באקדמיה. הלאה. אמנם יש אגדות הנראות כבתולות שחר. זה באמת אגדות, מה, יש שם דברים קצת מוזרים. אך אחרי עיון כלשהו יתבהר עניינה, יתבהר עניינה. כך למשל, מה אמר החכמים? שבעה דברים נבראו קודם לעולם. גן עדן, ותורה, וצדיקים, וישראל, וכיסא הכבוד, וירושלים, ומאשר בן דוד. איך אפשר להגיד שירושלים נבראה לפני בריאת העולם? הרי אין עולם, אז איך יכולה ירושלים להיברר? דומה למאמר חכם, תחילת המחשבה, סוף המעשה. כן, זה ביטוי שמוצאים אותו גם ברמח"ל, כן, אבל הנה כאחד המסוכים העתיקים, תחילת המחשבה, סוף המעשה. כלומר, מה הדבר שעולה במחשבה, בהתחלה בהתחלה של המחשבה? דווקא האחרית. למשל, אם אנחנו רואים אדם שמתחיל להביא חומרי בנייה, והוא מביא גם פועלים, והוא מביא גם טרקטור, אנחנו מבינים שהוא רוצה לבנות בית. מתי הוא רוצה לבנות בית? אחרי שהוא התחיל להביא את הפועלים? בוודאי שלא. המחשבה הראשונה הייתה עוד לפני כל פעולה, והיא כבר כללה את מה שיקרה בסוף כל התהליך. זאת אומרת, תחילת המחשבה, סוף המעשה. אז לכן, כשהקדוש הוא בורא, ברור שעומד לפניו כל מה שהוא רוצה, ואבי בסוף. מה הוא רוצה? ישראל, ירושלים, כיסי הכבוד, גן עדן וכו'. ברור. אם כן, ברור, עכשיו קצת התבוננות, פתאום המאמר הזה הופך להיות הגיוני. כל כוונת החוכמה האלוהית בבריאת העולם הייתה התורה, שהיא עצם החוכמה, ונושאיה הם הצדיקים, שרק בתוכם שוכן כיסי הכבוד. וצדיקים, הצד האמת לא ימצוקים בקרב אנשי הסגולה במשראל, ולאלה ראוי רק המיוחד במקומות בירושלים, ואותם לא ידעים כי מנה לבני אדם ומשך מדוד, אך תקוות כל בני אדם בדרכם ולגן עדן, לכן יצוירו כל אלה כברונים בכוח, קודם לעולם. הנה, אז אם כן, הוא יסגור לנו, לדוגמה, כן? דוגמה אחת של מאמר שנראה קצת משונה, והוא פתאום משפט להיות מובן. דומי לזה. מאמר חזל, עשרה דברים נבראו בין השמשות. פי הארץ, ופי הבאר, ופי האתון. מאמר הנראה אפילו לפי פשוטו כנמנע. איזה, יש גם פי האתון. זה שהאתון דיבר. יש ויכוח גדול בין המפרשים. האם מה שכתוב שהאתון של בלעם דיבר, האם זה כפשוטו כפשוטו, או שזה כפשוטו משל? כן? או שזה היה בחלום? היה יהודי אחד מגדולי הרציונליסטים במאה ה-14, רבנו יוסף אבן קסטי. הוא מספר שאחד המתעקשים אמר לו, אני רוצה שתגיד לי, במפורש מה דעתך, האם האתון של בלעם דיבר או לא? אמר רבי יוסף בן קסטי, תשמע, אחרי שאני שומע אותך, נדמה לי שאתון יכול לדבר. טוב. עשרה דברים כן נראו בין השושות, פי ארץ, פי הבאר ופי האתון. מאמר הנראה אף הוא, לפי פשוטו, כנמנע, זאת אומרת, זה הרבה אפשרי. אך הוא מעיד על ההסכמה בין התורה לבין חוכמת הטבע. כי חוכמת הטבע מאמינה בנוהג, והתורה מעידה על שינוי מנהג זה, והתאמה ביניהן היא בזה שגם שינויי הנוהג מקורם בטבע. כי כך הוצנה עליהם, כן, עליהם ברצון הקדמון, וכך הוסכם עליהם מששת ימי בראשית. כלומר, יש במאמר הזה רצון של החכמים ליישב איזושהי קושיה לוגית. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וברגע האחרון פתאום התחיל לשנות את החוקים שלו, החליט לשנות את החוקים? הקדוש ברוך הוא ברא את הים, פתאום כשבני ישראל צריכים לעבור את הים, נזכר הקדוש ברוך הוא לשנות את החוק? זה דבר שהוא לא מתאים לחוכמה האלוהית שהיא סופה את הכל מראש. אלא מוכרחים לומר שכבר מראש נצפתה האפשרות שבני ישראל יצטרכו לעבור את הים, זאת המשמעות שהמטה נברא בין השמשות. לאיתנו, לאיתנו, לתנוע הראשון, תנה יתנה הקדוש ברוך הוא וכו'. השאלה, מה המשמעות המדויקת של הביטוי הזה? מה זה התנאי הזה? האם זה אומר שקריאת ים סוף היא פעולה טבעית, שגם הניסים הם חלק מהטבע? על זה באמת אפשר להתווכח. יש דיון רחב מאוד במהר"ל מפראג בספר דרך חיים, בדרך חיים פרק 50, שהוא פירוש למסכת אבות, על המשנה הזאת. כן? מה המשמעות של שינוי, כלומר שהדברים האלה כבר הותנו מראש. מהרמב"ם משתמע שכביכול זאת פעולה טבעית. השאלה היא איזה טבע יש לים להיקרא, ואיזה טבע יש לאתון לדבר. לכן אומר המהר"ל, מוכרחים להבין את זה במובן יותר רחב, שכשם שיש סדר לטבע, כך יש גם סדר לניסים. הסדר של הניסים איננו זהה לסדר של הטבע, אבל גם לו יש היגיון. כלומר, יש היגיון מדוע כשישראל מגיעים אל הים, הים נקרע. מה ההיגיון? אומר המהר"ל פשוט, ים זה החומר, זה הישות החומרית הגדולה בעולמנו. ישראל הם הצורה של העולם, אז החומר נכנס לפני הצורה. לכן אם ישראל צריכים לעבור את הים, הים מפנה את דרכו. ברור שההסברה כזאת איננה הסברה על דרך הטבע, היא הסברה ערכית, אבל גם להסברה הערכית הזאת צריך שיהיה איזשהו היגיון כדי למלט את הקדוש ברוך הוא מלעשות בקפריזות, חס וחלילה. זה לא קפריזה אלוהית פתאום שהוא רוצה לעשות נס, יש היגיון לנס למרות שהוא לא ההיגיון עתיד. כאן אני מנדב את ההסבר של המהר"ל. ולא אכחד ממך מלך כוזר, כי יש בתלמוד מאמרים שאיני יכול לבערם לך ביאור מספיק, ואף לא אוכל להראותך באיזה קשר הם עומדים עם העניין שיודענו פה. זה הודעה מסוכנת, אתה נותן פתח לאחים, אבל טוב, אנחנו אנשי אמת. מאמרים אלה הוכנסו לתלמוד על ידי התלמידים אשר השתדלו לשמור על הכלל שהיה בידם, אפילו שיחת חכמים, שיחת תלמוד, ומאוד היו נזהרים לא לומר דבר שלא שמעו מרבותם, והשתדלו לאמור כל מה ששמעו מפי רבותם, ומה ששמעו מרבותם זהירים היו לאומרו בלשונם ממש, אפילו לא הבינו משמעות. ואז היו אומרים, כך שמענו וקיבלנו. לפעמים הרב אומר דברים מוזרים, אבל מה? זה מה שהוא אמר. אז אנחנו לא יודעים, אולי כדאי בכל זאת לשמור את דברי הרב. למשל, אם הרב אמר, לא הגיע משלוח החלב למכולת, אולי הוא התכוון להגיד דברים עמוקים, אז אנחנו רושמים את זה. וייתכן כי לרב היו בזה כוונות שנאמרו מתלמידה. לכך הגיע מאמר זה אלינו. ואיננו מזלזלים בו, מפני שאיננו יודעים כוונתו. אולם, כל זה רק בדברים שאינם נוגעים לאיסור ויתר, אל נשים מחולב למאמרים אלה, וחיבורנו לא ייגרע מערכו, אם נסתפק באופנים שהזכרנו. מה זה חיבורנו? ספר הכוזרי. אבל הספר, אבל זה תיאור של שיחה, לא? זה שיחה. אז, אבל כשהוא מדבר עם המלך, זה לא אמור להיות ספר. אז למה אומר חיבורנו? יפלק לו. כלומר, גם הוא עושה טעויות. כלומר, כשהוא בא להגיד על החכמים שיש דברים לא מובנים, הנה, גם הוא נפל בזה, מה? אמר הכוזר, כבר הטירות לנפשי וחיזקת אמונתי במסור. כלומר, בזה הוא בעצם גמר את הדיון שלו על הקרעית. ואתה אבקש ממך כי תטעימי לי טעם חוכמות. זאת אומרת, יש אצל החכמים חוכמות עמוקות. כשאומרים סתם חוכמה בימי הביניים, הכוונה לדיונים פילוסופיים, מטאפיזיים, וזה מה שמלך כוזר רוצה לדעת. כן, אתה הסברת לי שהרבנים הם לא סתם אנשים, אז עכשיו בואו נראה מה יש להם לומר. וראשית דבר, אוסף נביא ההסברה בעניין שמות האלוה התברך, והרחב לי מעט בעניין זה בעזר האלוה. כן, כלומר, זה בעצם המעבר אל המאמר הרביעי. רק אני רוצה פה לשאול שאלה כבדה. הדיון על שמות האלוה, אתם זוכרים איפה הוא היה? בתחילת מאמר שני. בתחילת מאמר שני, כמה פסקאות הוקדשו לנושא הזה. פתאום, בתחילת מאמר רביעי, עוד פעם נדבר על זה. אני, אם הייתי רב יהודה הלוי, הייתי כותב את כל הדיון על השמות האלוהים באותו מקום. אבל פה אנחנו רואים שחצי מזה במאמר שני, וחצי מזה במאמר רביעי. ההסבר הוא פשוט מאוד. זה שתי סוגיות שונות לחלוטין. למה אני מתכוון? יש הבדל עצום בין תפיסת האלוהות שלנו בזמן שיש נבואה לבין הזמן שבו אין נבואה. כשאין נבואה, שזה המצב שלנו מזה 2400 שנה, דעת אלוהים שלנו היא כל כולה דרך הפילוסופיה, והפילוסופיה מלמדת אותנו את עבודת השלילה, שאנחנו צריכים לשלול מהקדוש ברוך הוא הגדרות. ואיך אומר הרמב״ם? ככל שתשלול יותר, כך תקרב יותר אל ההשגה. אצל הרמב״ם אין הבדל מהותי בין הזמן של הנבואה לזמן של הפילוסופיה. לעומת זה, רבי יהודה הלוי סבור שבזמן שהיו הנביאים מדברים, אז יש גילוי חיובי של האלוהות. אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים. והפנים אל פנים הזה דורש מאיתנו, אם כן, לימוד בפני עצמו. ולכן הוא חילק את כל הדיון על השמות האלוהים בשניים. השמות האלוהים המוסברים על ידי הפילוסופיה הם במאמר שני, והשמות האלוהים המוסברים על ידי הנבואה הם במאמר רביעי. זו הסיבה לחלוקה הזו, ולכן הוא עובר כאן למאמר רביעי, שאיננו מודפס לפנינו, ובואו נעסוק בעזרת השם.